שלום לכולם, עסקנו בפעם הקודמת בהשירה של אנשים שהפילה את ליבו של שאול. הדגשנו את זה שדוד בעצם חזר להיות איש צבא ולא צריך אותו עכשיו שינגן, כי גם שאול בראש הצבא, הרוח הרעה זה שהוא סולק מהמלוכה, עכשיו הוא מלך, צריך אותו, הוא במלחמה, הוא נלחם, הוא עושה משהו לטובת ישראל, אולי השם ישאיר אותו, הכל בסדר, נראה טוב. לא צריך לנגן לו, אין לו רוח רעה. ואז לכן הוא, דוד הופך להיות איש צבא, מופיעה שירת אנשים שהם ממש לא התכוונו למה שהיה לשאול בראש, כי מכאן רואים שאדם נותן פרשנות לפי מה שיש לו בראש. הוא חושב על המלוכה כל הזמן, הוא מוטרד מהמלוכה, זה גם הרוח הרעה שיש בו. אז כשאנשים שרות, תיקה שאול באלפיו, הם חושבים שהוא שולט על אלפיו. אלא הם התכוונו להגיד שהוא היה גיבור, שהשתמש עם 3,000 איש, עשה את מה שעשה, מה שדוד היה צריך 10,000. הם דווקא כיבדו אותו, והוא דווקא שמע את ההפך. ואז דיברנו על הזריקת החנית, אם הוא באמת הטיל את החנית, או רק ביקש להטיל את החנית ולא הטיל. ראינו את שני הצדדים. ואנחנו נמצאים בפסוק י' ד', פרק י' ח', פסוק י' ד'. ויהי דוד, זה מוצאי שבס, כן? ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו, וכל הספרדים יצעקו, חייני, עימנו תמיד. זה אחד הצערים הגדולים שאנחנו לא אשכנזים ולא ספרדים, זה ההבדלה. שם אתם לוקחים אותנו בסיבוב. ומסורת לא מאפשרת לסטות ימין ושמאל. ויהי דוד לכל דרכיו משכיל והשם עמו. כן, אגב, תשימו לב, מה זה משכיל? איפה עוד מופיע? יסכיל, שם כתוב היסכיל, יסכיל, נכון, לשון עבר, לשון עתיד.
עתיד אבל הרבה מתמשך כזה.
נכון, כן, יסכיל. פה כתוב משכיל.
וירא שאול,
מיד אחרי זה, כן. וירא שאול אשר הוא משכיל מאוד, משכיל מאוד, לא סתם משכיל, ויגור מפניו. אז זה בדיוק השאלה הזאת שלך, מסבירה יפה מה זה המשכיל הזה. אני לא זוכר איזה פרשן אומר את זה, אולי אפילו פרשן על הסידור שמופיע שם הפסוק להגיד בהבדלה, אולי אבודרעם, לא זוכר אחד הפרשנים, שאומר שזה עובר אל השלישי. מה פירוש עובר אל השלישי? מה זה עובר אל השלישי? עובר אל השלישי זה לא עליו, אני משכיל, אתה משכיל, אלא עובר אל השלישי פירוש הדבר שהוא גורם לאחרים להיות משכילים. הוא נותן הוראות, הוא נותן להם שכל. הוא אומר להם, למה אתם עושים ככה? בוא נעשה ככה. מה שאתה תגיד, אחריך. כן? מין, הוא הופך להיות החכם בשי של המלחמה. כל מה שהוא אומר, זה הדבר. זאת אומרת, בהתחלה כתוב, וכל אשר ישלחנו שאול, יסכיל. וזה מצוין, זה לא מפריע. הוא אדם חכם, בדיוק, אנשים טובים לטייס, נכון? צריך שיהיה. אבל מאותו רגע שהוא ממנה אותו פעם שנייה, וכבר יש רגישות, והוא כבר יוצא ובא, וכבר הציבור כבר מצפה לבואו, והוא לבכל דרכיו משכיל. אגב, זו הסיבה שאנחנו אומרים את זה בהבדלה, נכון? שיש ואתה חונה לאדם דעת, אם אין דעת, הבדלה מניין. ולכן אנחנו מבקשים שדוד ישכיל אותנו. ויהי דוד לכל דרכיו משכיל, את מי? אותי, אותך, אותנו. שנהיה מושכלים כדוד. בסדר?
הראשון יכול להיות מוצב על שאול. בכל אשר ישלחם שאול ישכיל, שאול ישכיל לשלוח אותו.
גם אפשר, אפשר, אפשר. כן, זה בעין וח, זאת אומרת, זה מתייחס לדוד. אבל פה יש אפשרות שזה מתייחס אל השלישי, עובר אל השלישי, כוונה שהוא באמת נותן הוראות, הוא נותן זה, והנה הוא מנהיג, הוא מפקד. והם עושים את מה שהוא אומר. עושים את מה שהוא אומר. אגב, באמת, זוכר שפעם, כששירתי בצבא, הייתי בהכנה לבד אחד, וגם בבד אחד עצמו, עם חייל שהוא היה חייל גולני, סמל בגולני, היה אדם צנוע, ענב, לא יכול להזכיר את שמו, כי אולי יש לו איזה תפקיד חשוב, הוא היה בימם. אמנם עברו הרבה שנים מאז, קרוב ל-35 שנה. והיה לי המון שיחות איתו. הוא היה בן זוג שלי, כאילו יש, אני לא יודע אם זה היום אותו דבר, אבל יש כאילו עושים בזה, אז יש, כל אחד מקבל חצי אוהל, וצוות, צוותים. הוא היה אדם מיוחד במינו, וקודם כל הוא ראה שאני לחוץ להתפלל, אז היינו תמיד שומרים משמרת אחרונה, לפעמים הוא לא היה מהיר אותי לשמירה בכלל, כל מיני צדיקויות כאלה של לוחם ותיק, הוא היה מבוגר מכולנו, אנחנו היינו, הוא בא ישר מהמשטרה, כי הוא עושה קורס קצינים, והוא היה אומר לי, לך תתפלל, תתפלל, כמה זה להתפלל, זה היה 7 דקות, להניח תפילין, ללכת לשירותים, להגיד אשר יצר, ליטול ידיים, לעשות מה שצריך, להניח תפילין, 7 דקות, זה להניח תפילין, נגיד קריאת שמע, עמידה ככה קצר, אביננו כזה, ובגלגל חזרה, הייתי חוזר אחרי 7 דקות שהספיק את כל לעשות כל הדברים, הוא היה לוקח את התפילין, קופסת התפילין שלי, שם לי אותה פה בפקל מאחורה, מעמיד את התיק של הזה, מעמיס לי את הפקל עם כל הזה, אני מעמיס לו, והוא כמובן לקח גם את הממקוף, הוא היה בריון כזה גדול, העמסתי עליו את הזה, ואז אנחנו הולכים ללכת, הוא מחליק לי לכיס הצדדי של המכנסיים, של הדגמח, סנדוויץ'. אמרתי, וואלה, זה עוד נלמד, על הסנדוויץ' עוד נלמד. הוא היה מחליק לי סנדוויץ', אחרי הכל הוא עוד מרח לי פרוסת לחם, או 2. הוא ראה שאני גם לא הספקתי לאכול, הם החילונים לא התפללו, אז הם מהר ארגנו את הציוד ואכלו. להם 7 דקות לאכול, לארגן ציוד. למה סיפרתי לכם את זה? הוא, כשהייתי יושב איתו ומדבר איתו, כאן לפעמים היינו שומרים ביחד כזה, היינו מתעוררים שנינו, היינו שומרים משמרת יחד, והוא גם היה בוגר, והתחלתי לשאול אותו, מה עשית? הבנתי שהוא היה כבר מגויס במלחמת יום כיפור. אני הייתי נער במלחמת יום כיפור, אבל הוא כבר היה לוחם, אבא סדיר. אז הוא התחיל לספר שהוא היה בגולני. כולם ידעו, החייל גולני שאמר, העיניים של המדינה, שכבשו חזרה את מוצב החרמון. שאלתי אותו, רגע, אז אתה היית במוצב החרמון? אז הוא הוריד את הראש, השפיל. הוא אמר לי, כן. ראיתי שהוא מוריד את הראש כזה, בענבה כזה, לא... שאלתי, אז מה עשית? אז הוא שוב הוריד את הראש בענבה. אז אמרתי לו, מה עשית? הרי הוא היה חייל או סמל, הוא היה סמל. אז הוא אמר, אני פיקדתי על הגדוד. אמרתי לו, מה? אני פיקדתי על הגדוד. אתה היית מפקד גדוד בגולני? הוא אמר, כן, המגד נהרג. הסמגד נהרג. המ"פ נפצע קשה. אחד הסמלים לא תפקד. אחד הסמלים, אחד המ"מים לא תפקד. אף אחד מהמ"מים לא... אני פיקדתי על הפינוי של הפצועים. הוא פינה את כל הפצועים. הוא היה הדרגה, עכשיו הוא לא היה הדרגה הכי בכירה. ואז הוא אמר לי משפט שחרוט לי עד היום. הוא אמר לי, דע לך בקרב, מי שיודע מה לעשות הוא המפקד. אתם רואים את המשפט? לכל דרכיו משכיל, אתם רואים מה זה? מי שיודע מה לעשות, הוא כמובן היה חניך מצטיין, הוא היה מיוחד במינו, והייתה לו גם ילדה בכיתה א' בזמן השירות. היה מיוחד במינו, אדם מאוד מיוחד. זה המשפט שחרוט לי ממנו. במלחמה, מי שיודע מה לעשות, הוא המפקד. זה לא משנה הדרגה, לא משנה שום דבר. אתה יודע מה צריך לעשות, אתה אומר, הולכים אחריך. מה שאתה תגיד יעשו. וזה דוד, זה דוד. ויכול להיות מצב שאיזה מ"פ אומר משהו, החיילים מסתכלים, אומרים, הוא לא מפוקס, הוא לא מבין מה קורה איתו. ואז אחד החיילים אומר, רבותיי, אחריי! וכולם יוצאים אחריו. המ"פ נשאר גם הוא רץ אחריו. מי שמבין, מי שקולט, מה צריך לעשות, עושים את זה. וירא שאול מלפני דוד, כי היה השם עמו, ומים שהוא שר, וסירהו שאול מעמו, וסירהו שר אלף, וצבא אבו לפניו. והיה דוד לכל דרכיו משכיל, והשם עמו. וירא שאול, אשר הוא משכיל מאוד, עוד רק לא המלוכה, שוב, רק לא המלוכה, ויגור מפניו. ממש, תראו איך הביטויים מתחילים להיות יותר קיצוניים. ויירא, כן, ויירא, כתוב בהתחלה, ויירא מפניו, נכון? ויירא שאול מלפני דוד, ויגור מפניו. הוא הופך להיות אויב, זה לא יאומן. מהפלישתים הוא לא פחד כמו שהוא פחד מדוד. תראו איך לאט לאט אוהב הופך לשונא. מדהים לראות השחיקה. ולמה? וכל ישראל, תראו איזה ניגוד בין מה שמתרחש בנפש של שאול, שהוא לא משתף אף אחד בזה בשלב הזה, לבין וכל ישראל ויהודה, זה דגש, כל ישראל ויהודה, אוהב, לשון יחיד, מאוחדים בזה, דוד הוא משלנו, כולם אומרים, זה משלנו, זה משלנו, הוא משלנו, הוא אחר, הוא לא כמוכם. את יהודה לא אוהבים, ישראל לא אוהבים את יהודה, יהודה לא אוהבים את ישראל. אבל דוד כולם אוהב, לשון יחיד. הנה בא המשיח, טוב, זה משיח. שכל עם ישראל קודם כל אוהב אותו. כל עם ישראל יאהב איש אחד, זה באמת...
גם בהתחלה הוא גרם ביקום אנשי
יפה מאוד, בדיוק, ממש מזכיר את הפסוק, שיקומו איש ישראל ויהודה, וו החיבור סוף סוף, שם וו חיבור, בין, במלחמה עצמה, אחרי שהוא הרג את גוליאת, אז בפרק י"ז, פסוק נ"ב, ויקומו אנשי ישראל ויהודה, ויהודה. עשיתי פה בתנ"ך, יש כזה, עשיתי על זה כמו מרחת טיפחה. עשית לו... וירא שאול מלפני, כן, ויצא, ושוב, כן, ואוהב את דוד, כי הוא יוצא ובא לפניהם. הביטוי יוצא ובא זה שוב ביטוי של מלכות. הוא נכנס, הוא בא, הוא, כן, יוצא, הולך ראשון, יוצא לפניהם, עושה בשבילם, הם אחריו, מה זה ובא? חוזר אליהם, מדבר איתם, לא מתנשא, נמצא בתוכם. כן, זה יוצא ובא. גם מנהיג אותם וגם חוזר, כמו אברהם אבינו. שבו לכם פה עם החמור, אבל אחר כך הוא חוזר אליהם. נשובה אליכם. כן, זה נקרא יוצא ובא. נפה, בני העם. ויהי דוד לכל איזה קראנו. ויאמר שאול אל דוד. ויאמר שאול אל דוד. הנה ביתי הגדולה מרב. אותה אתן לך לאישה. נכון? יש הבטחות. הבטחות צריך לקיים. מי אשר יקה את הפלישתי, יאשרנו המלך עושר גדול, זה לא כתוב שהוא עשה, ואת ביתו יעשה חופשי, ואת ביתו ייתן לו לאישה. אז הנה, שאול מוכן לתת לו. ויאמר שאול אל דוד, הנה ביתי הגדולה מרב, אותה אתן לך לאישה, אך היה לי לבן חיל, וילחם מלחמות אדוני. ושמול אמר, אל תהי ידי בו. אותי בו יד פלישתים. אני אמנם חייב לתת לו את מרב, כי תפתחתי את הבת שלי לאישה למי שילחם, אבל אני מתנה את זה בעוד תנאי נוסף, שיהיה לבן חי. זאת אומרת, זה עוד מוקדם. כאילו, עוד לא עמדת בכל המבחנים. לא הרג את גוליאת כבר, בעצם מצד האמת, צריך לתת לו. צריך להתחתן איתו. כמו שהוא הבטיח. אם זה לא היה דוד ולא היו המחשבות הרעות האלה, אז זה כבר בזמן היה נעשה. פה זה מוזר באמת, כי מה הוא בעצם מתכנן, שמרב תהיה אלמנה? אז הפוך. נכון, הוא אומר, אני אתן לך, הוא עוד לא נתן, זאת אומרת, היא לא ארוסה לדוד, הוא לא קידש אותה לו, ורק מובטחת, כאילו הוא אומר לו, אני מבטיח לך נשא, ואולי זה הנימוק שהוא אומר לו, למה תילחם קודם? נכון, זה כמו שאומרים לחבר'ה, קודם כל תתגייסו לצהל, תחזרו, אחרי זה שידוחי. יש כאלה שעושים הפוך כאן. ולמה הוא, כאילו, מה הנימוק לזה? כמו שאמרנו על הקיר. זאת אומרת, יש פה איזה אליבי. הוא כאילו אומר, למה אני מעכב את זה, למרות שהבטחתי? בגלל שאתה לוחם, אז לא כדאי. כאילו, אולי חלילה יקרה משהו, בוא, תלחם כמו שצריך, תחזור, ואז ייגמר שלב המלחמות. זאת אומרת, הוא בעצם ממריץ אותו להילחם, והתמריץ, כמו שהוא ימריץ אז את הלוחמים, נכון? הרי למה הוא הבטיח את ביתו למי שיהרוג את גוליאת? כי הלוחמים, אין להם תעוזה, אין להם אומץ. אז כאילו, בת המלך הופכת להיות התמריץ ללוחמים. מי שילחם טוב יקבל את בת המלך. ופה כאילו הוא משתמש בזה פעם נוספת. אמר לו, אני לא יכול, אני אתן לך, נכון? אך יהיה לבן חיל, וילחם מלחמות השם. צריך להגיד את זה לדוד, לזרז את המזורז. אז מה הוא רוצה? הרי זה מה שדוד עושה. דוד מסתכל עליו, לא מבין מה הוא רוצה. אני נלחם מלחמות השם, מה אני צריך את הבת שלך? אז הוא אומר, לא, אני כבר חייב לך את הבת, אבל אני מעכב את זה כי אתה נלחם. ולמה? כאילו הוא מחזיק אותו מצד אחד ומעכב מצד שני כדי שיהיה תמיד בחזית, שילחם חזק, יגיד אני צריך להוכיח את עצמי כי אני צריך להיות הבן של המלך, והוא בסופו של דבר כזו וכזו תאכל אחרת, קרה לו משהו. תמיד במלחמה נהרגים הטובים ודוד הוא טוב. ויאמר דוד אל שאול, כמו שהוא אמר בהתחלה, מי אנוכי ומי חיי משפחת אבי בישראל כי יהיה חתן למלך? מה פתאום? שאני אתחתן עם בת המלך? והיא בעת תת מרב, שמע שאול את העניין, אמר בסדר, לא צריך, תודה רבה. למה לבזבז את מרב? הוא נלחם גם ככה. הוא גם לא רוצה, הוא מגיש ענב. והיא בתת מרב, את מרב בת שאול לדוד, כאילו תוך כדי שדיבר שאול לתת אותה לו, והיא ניתנה להדריע למחולתי לאישה. זאת אומרת, הסתה של העניין. ואז מופיעה מיכל. אגב, זה מראה שבאמת מרב הייתה אמורה להתחתן עם דוד. היא הייתה אמורה להתחתן איתו. איך אני יודע את זה? כי רק אחרי שהיא ניתנה להדריע למחולתי, אז מיכל אוהבת את דוד. היא נורא רצתה, אבל היא לא באה לידי ביטוי, זה לא נודע. למה? כי היא הבינה שמרב לפניה. ואחרי שהיא ניתנה, זאת אומרת, זה מה שמראים, כששאול דיבר איתו בפעם הראשונה על מרב, והיא לא הייתה מובטחת למישהו אחר. היא הייתה אמורה להיות לדוד, שהרג את גוליאת, מי שיהרוג את גוליאת. אבל כיוון שדוד באמצע אומר מי אנוכי ומי חיי שאני אהיה חתן למלך, זאת אומרת הוא בעצם שחרר את ההבטחה, אם ככה לא צריך, אז אפשר את מרב לתת למישהו אחר, משיקולים כאלה ואחרים, של חיזוק המלוכה. למה דווקא לאדריאל המחולתי, מחולה, זה אגב מול יבש גלעד, מחולה ויבש גלעד ממש משני צידי הירדן, שני עברי הירדן. יש אולי קשר, רצה לחזק שם, זה עניין משפחתי אולי אפילו. ותאהב מיכל בת שאול את דוד, ויגידו לשאול, וישר הדבר בעיניו. ויאמר שאול, אתננה לו, מצוין, ותהי לו למוקש. זה הכוונה הוא אומר לעצמו, אף אחד לא שומע את זה. וזה מראה לכם ששמואל הנביא כתב את הספר, שהוא יודע כל דבר. כל מה שקורה כתוב בליבו. ותאהב מיכל בת שאול את דוד, ויגידו לשאול, וישר הדבר בעיניו. ויאמר שאול, אתננה לו, ותהי לו למוקש, ותהי בו יד פלישתים. ויאמר שאול אל דוד, בשתיים תתחתן בי היום. נכון, הבטחתי לך את מרב. מצוין, זה כמו יצאה בת קול ואמרה, בת פלוני לפלוני. אז אתה הפלוני, ובת פלוני, אין לה שם, נכון? זה בת קול מוזרה, שהיא אומרת, משה עם הבת, עם הבת של יוסף. אבל יוסף יש 8 בנות. מי זאת הבת של יוסף? לא זאת, אז תהיה זאת. אגב, מזכיר קצת את שמשון, שהפלישתי שם, שהוא לא עומד בדיבורו, אמר, לא נורא, אז קח את אחותה, היא יותר שווה. מסחרה כזאת, זה נשמע לא טוב. ויאמר שאול, אתננה לו, תהי לו למוקש, ותהי בו יד פלישתי. ויאמר שאול אל דוד, בשתיים תתחתן בי היום. ויצב שאול את עבדיו, דברו אל דוד בלת. אגב, פה אחד המקומות בתנ"ך, שהאין פסוק, הוא חזק יותר מהיש פסוק. אתם שמים לב? שאול מדבר אל דוד, ואומר לו, בשתיים תתחתן בי היום. יש תגובה של דוד?
לא.
אין, אבל יש. ויצב שאול את עבדיו, דברו אל דוד בלת למור, הנה חפץ בך המלך, וכל עבדיו אהבוך, ואתה התחתן במלך. למה צריך לשלוח שליחי בלת כאלה שיבואו לדבר אל דוד? מאחורי, כאילו מאחורי הגב, ושכנע אותו להתחתן עם מיכל. אז רואים את האין פסוק? האין תגובה של דוד, זה הפרצוף שדוד עושה לשאול, כזה מין מבט כזה, ככה, מסתכל עליו ככה, אומר לו, דיברנו על זה כבר? מיותר? לא צריך להוסיף אף מילה? לא מתאים לי, לא רוצה. לא בשביל זה באתי לפה. לא בשביל זה הרגתי את גוליית, לא רוצה. לא מגיע לבת שלך אחד כמוני. מי אני ומי חיי ומי בית משפחתי? אני רואה עיזים. מה, מתחתן עם בת מלך? אני חושב שלא, אני חושב שזה יותר ההבנה לא להתקרב יותר מדי. לא להתקרב. לפי איך שאני הסברתי שהחנית כבר שרקה לו ליד האוזן פעמיים, אז הוא כבר מבין שזה לשמור מרחק יותר טוב. אבל הצבא זה צבא. ללחם, הוא לא עושה את זה בשביל שאול, הוא לא עושה בשביל הכבוד עצמו, הוא רוצה להציל את עם ישראל, אז שם הוא משקיע, שם הוא באמת יוצא ובא. זה גם האמת, אנשים לידו מרגישים שהוא המפקד, אין מה לעשות, כאילו הוא יודע מה לעשות. בוא נמשיך. ויצב שאול את עבדיו, דוד בלת למור, הנה מחפץ בך המלך וכל עבדיו אהבוך, ואתה התחתן במלך. וידברו עבדי שאול באוזני דוד את הדברים האלה, ויאמר דוד, בושה לכם. הנקלה בעיניכם התחתן במלך? ואנוכי איש רש ונקלה. אתם אוהבים את המלך? אתם מכבדים את המלך? מה אתם מדברים? אני איש רש ונקלה, אני לא מוכן בשום אופן. מה אני ומה חיי? אני אחרון החיילים פה. ויגידו, עבדי שאול לו, למור כדברים האלה דיבר דוד. משימה לא מצליחה. אגב, הם לא מבינים עדיין את הנוכלות שיש כאן. הם חושבים בתמימות, שבאמת המלך חפץ בו מאוד, כי גם כולם אוהבים אותו, ומיכל אוהבת אותו, והעם אוהב אותו, אז גם שאול רוצה בו בתור חתן. מי לא ירצה דוד המלך בתור חתן? מה? מה נוכלות? שבעצם הוא רוצה שהוא יארג. הרי שמואל הנביא כתב מאחורי הקלעים מה התוכניות הסמויות של שאול, אבל אף אחד לא יודע על זה דבר. הוא לא שיתף אף אחד בתוכנית הזדונית. אני לא בטוח שדוד יודע. הראיה, עכשיו במשפט הבא, הוא מצא את נקודת התורפה של דוד, הוא הבין איפה הוא כן משקיע. כאילו שאול אומר, הוא מתרחק, הוא לא רוצה להתקרב, אולי הוא זוכר את החנית, הוא זוכר את המבטים, הוא זוכר, כן. זה מה שהסברתי, שהוא בעצם הבטיח את הבת שלו למי שיהרוג את גוליית. נכון? כשדוד בא למערכה בפרק י' ז', אז הוא שומע מה העם מדברים. הריתם את האיש העולה הזה? האיש אשר יקנו יאשרנו המלך עושר גדול. ואת ביתו ייתן לו. ואת ביתו יעשה חופשי בישראל. פתום ממיסים, יהיה עשיר גדול, יקבל כסף וזהב. ואת בת המלך. נכון? אז אתה מגיע לדוד, בת המלך? בא שאול ואומר לו, אני אתן לך את בת המלך, אבל לא כרגע, כי אתה נלחם. כאילו, לא רוצה עכשיו, בוא תוכיח את עצמך, כאילו, תסיים את הקרבות, קודם כל נגמור את הפלישתים, אחרי זה תבוא, תקבל, עשה לך מסיבה גדולה. ובעצם מה שהוא רצה, זה בדיוק שדוד יהיה כל הזמן בחזית, כדי להוכיח שהוא ראוי לבת המלך, כמו שהוא היה מוכן, היחיד, 40 יום, בת המלך הובטחה, אז נגיד לא בשבוע הראשון, 30 יום. הבטיחו? מישהו הלך ולקח את זה? זה לא שהיא לא הייתה שווה את זה. הם פחדו. דוד היה מוכן לסכן את חייו, בעיניים של שאול, שוב, אדם מסתכל לפי עיניו. הוא עשה את זה בשביל בת המלך, אבל אנחנו יודעים שדוד לא עשה את זה בשביל בת המלך, ולא בשביל עושר, ולא בשביל נכסים, ולא בשביל כלום. בסדר? ולכן עכשיו הוא כאילו אומר לו את זה, ובתקווה שבאמת דוד הוא מסכן את נפשו בשביל דברים שכאלה, אז הוא יסכן את עצמו. ואז הוא מבין שזה לא עובד ככה, ואז הוא הופך, ומיכל, אז הוא נותן אותו, הוא לא מוכן בשום אופן, אז הוא נותן את מירב למישהו אחר, מסיבות כאלה ואחרות, ועכשיו פתאום אומרים לו, אבל מיכל נוחה רוצה את דוד, היא לא מוכנה לשמוע שידוחים, שואל אותה, למה? את בת המלך, רוצה לשדך אותך עם הנסיך השוודי, לא יודע איפה, לא נסיך שוודי, אבל הנסיך אפרים, מישהו משבט אפרים, שזה יחסים טובים למלך, זה כדאי, איש עשיר, לא שווה לך. תהיה אחראית על כל הייצוא והיבוא באזור חוף דור, כמו הבת שלמה. אז, והיא לא רוצה לשמוע. שואלת אותה למה? לא רוצה את דוד. זהו, רק דוד. ואז אומרים את זה לשאול, ואז שאול אומר, יפה, בסדר גמור. אגב, כששואלים אותו, רגע, למה מירב הולכת לאדריאל המוחלטי? הרי אתה הבטחת אותה למי שירוג את גוליית, אבל הוא לא רוצה. ולכן באים לספר לו. זאת אומרת, זה כן גלוי שהוא לא רוצה. הוא משתף אנשים בזה. ויאמר שאול, מה? הנה, בוא תראה. עכשיו הוא אומר, ויאמר שאול, כה תאמרו לדוד, אין חפץ למלך במוהר. בסדר, אתה איש רש, כאילו, אתה צריך לשלם למלך משהו. כי אם במאה ארלות פלישתים, להינקם באויבי המלך. ושאול חשב להפיל את דוד ביד פלישתים. תוכנית א' ממשיכה. בסדר? כן.
אבל לפי זה שאול לא מעניין אותו דוד. כי יכול להיות גם מישהו אחר במקום דוד, וכביכול הוא יגבור ויותר כביכול מולל מאשר המלך שאול, אז הוא רוצה שהוא ימות, אז זה לא חייב דוד דווקא. יכול מי שיהיה במקום דוד אפילו, אתה
מבין? מה השאלה שלי? זה שאלה של בדיעבד, אחרי שדוד הרג את גוליית.
לפי מה שאמרת כביכול, מי שהרוג את גוליית
יקבל את זה, נכון.
אז הוא מושך את זה, אז הוא אומר שזה דוד, זה מי שיהיה כאילו, מי שיהרוג את גוליית
יקבל את בת המלך, דוד הרג את גוליית, נכון?
אז הוא רוצה שיהיה לו את הכבוד הזה יותר ממנו, מאשר המלך עצמו.
לא, להפך, אני חושב שזה שהוא דווקא הציע את בת המלך, מבחינת שאול זה דבר גאוני, כאילו להראות שאדם שהכה את שאול הוא בעצם אני. אדם שמתחתן עם בת של מישהו קורא לו אבא. נכון? יונתן הרי לא יכול להרוג. אגב, זה מראה שהוא התייאש מיונתן. שיונתן נראה סימנים שהוא לא יקום, כי ליונתן זה לא מהווה מוטיבציה להתחתן עם אחותו, כי הוא לא יכול. בסדר?
לא, זה כמו שאני אומר, כי יכול להיות כמו שאני מבין מזה, שלא משנה כל מי שזה יהיה, שיהרוג.
בשלב ההוא, אתה חוזר לפרק י' ז', שם, אתה צודק.
אתה הספרת לנו, כביכול.
כן.
אז הוא רוצה שהוא פשוט לא יותר ממנו שאול.
אבל עוד פעם, אני חוזר עוד פעם, אני אסביר. אני אסביר עוד פעם. בשלב הראשון, ששאול לא מסוגל להתמודד עם גוליית. ויחתו, כתוב ויחתו, הוא וכל עם ישראל. אז הוא רוצה לעורר בהם מוטיבציה. הוא אומר, מי שיהרוג את גוליית, תקבל את הבת שלי לאישה. זה אמור לעורר מוטיבציה. וכולם חוץ מביונתן. זה מעורר מוטיבציה?
כן.
לא. מי קם להרוג? מי היה מוכן למות בשביל בת המלך? גוליית, אתה יודע מה זה גוליית? תחזור לפרק י"ז, תעיין בו שנית.
אז הוא יודע שדוד יהיה כאילו מה?
לא, דוד הגיע. להביא שם, ארובתם תיקח, אבא שלו שלח אותו אחרי 40 יום. 40 יום אנשים שומעים את ההבטחה להתחתן עם בת המלך מי שירוג את גוליית, ואף אחד לא קם. זה לא... דוד שומע את זה והוא מזלזל, הם עדיין... לא, הם מתפעלים מזה. אוי, אתה יודעים מה יקרה למי שירוג את הבת... לך, אתה יודע איזה... בכבוד, בכבוד. איזה כבוד יהיה לך, אתה תהיה חתן של המלך, אתה לא רוצה להרוג את גוליית, לך, בת המלך. מסתכל עליי בדיוק כמו שאתה מסתכל עליי ככה, מה אתה רוצה, אתה נפלת על הראש, אני ארוג את גוליית, אני... מה אני צריך בת המלך, ואשתי תבקע עליי על קברי, זה יעזור. ואז הוא, דוד בא לשם, הוא שומע מה הם מדברים, הוא מזועזע. מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי עד הרל הזה, והחסיר חרפה מעל ישראל? הוא אומר את זה לאחד, אומר את זה לשני, שומע מפה, שומע משם, ואז שאול חוטף אותו. עכשיו הוא מדברים לשאול, תשמע, שזה אחד פה מדבר שהוא מוכן להרוג. עכשיו ההבטחה של שאול זה הבטחה. הוא רצה לתת, הוא כאילו אומר, אני מבטיח לך את בת המלך שהבטחתי אז, בסדר? בוא תיקח, אח! צריך להיות אח? מה זה אח? זה תנאי, תנאי ועיכוב. יש עוד תנאי נוסף ששכחתי להגיד, זה כמו אותיות הקטנות של איזה מבצע. תראה, מבצע, אתה תזכה בפרס גדול אם תקנה את הזה שלנו, נסיעה ליוון. ברגע שקיבלת, היום זכית אתה. עכשיו אתה מקבל... ברוך השם, אתה רואה שרוח הקודש, התנ"ך מכוון אליך, כיוון לדעתך. בסדר? ואז הוא בעצם מנצל את זה, הוא רוצה לעכב את זה כדי שהוא יהרג. עכשיו קורא עוד פעם עם מיכל, בוא נסיים. ויאמר, ויגידו עבדיו לדוד את הדברים האלה, פסוק כ"ו, וישר הדבר בעיני דוד להתחתן במלך, ולא מלאו הימים, צ'יק צ'ק. זה הכל? זה כאילו הפוך על הפוך. שאול רצה שיהיה לו מוטיבציה להילחם כדי להתחתן והוא יהרג. ברגע שהוא שומע שצריך להרוג פלישתים, הוא באמת מוכן להתחתן. עכשיו הוא מוכן להתחתן. אם זה כבוד, אז אני לא רוצה, אני צריך כבוד. אם זה תמורה, את מבינה? בתמורה ל... אבל אם זה בשביל ולמען, אין בעיה. אם זה בגלל, לא רוצה. אם זה למען, הוא מוכן. למען תהרוג, מה בסך הכל אני אתן לך את האישה, רק תביא, תחרף את הפלישתים הערלים האלה, תמול אותם, תהיה מועל פלישתים. אז הוא הולך למול פלישתים, להתאמן. כן, מעניין מה שאתה אומר. טוב, אבל פה אנחנו נצטרך לעצור עם השאלה הזאת לפעם הבאה. בסדר, רק נקרא את ה... וירא שאול, כן, ואז מיד הוא הולך, ויקום דוד, וילך הוא ואנשיו, ואני יש לו כבר אנשים, הוא ואנשיו, ויח בפלישתים 200 איש. שאול אמר 100, הוא הביא לו פי שניים. מיכל שווה את זה, הוא אומר. ויבא דוד את אורלותיהם, וימלאום למלך להתחתן במלך, ויתן לו שאול את מיכל ביתו לאישה. וירא שאול, וידע כי אדוני עם דוד, ומיכל בת שאול אהבתו, ויוסף שאול לרו מפני דוד עוד, ויהי שאול אויב את דוד כל הימים. שימו לב שכל הכתיב פה מוזר ביותר. זה למה? זה מראה, נותן את הרושם, איזה בלבול קורה לשאול, שכל פעולה שהוא עושה יוצרת בדיוק את המצב ההפוך. כל מה שהוא מכוון ל-X יוצא מזה Y. Y, הוא שואל, למה? בסדר? הכל מוזר לו פה. ולכן האותיות חסרות. יש מילה יתרה, מילה חסרה, פה מבולבל. תקבלו את הרושם של הנבוכות הזאת של שאול. עד כאן, לילה טוב. Thank you.